הכל חי אונליין, 93fm.co.il. עצות מהחיים עם הסופר חיים ולדר.
מאזינים יקרים, כאן חיים ולדר בעוד תוכנית של עצות מהחיים. בעצם ערב לא טוב בכלל, שום דבר טוב לא קורה ביום ששבעה ילדים שנשרפו חיים מובלים לקבורה בעוד אמם ואחותם נאבקות על חייהם. אני לא אכביר מילים לתאר את הזוועה, כי אין לי מילים. הדבר היחיד שעלה בדעתי הוא לענות על השאלה ששאלה אב השבור לכל יבבות ההמונים. הקדוש ברוך הוא כותב שושנים, אבל למה שבעה? למה לא אחד? חשבתי על כך שהקדוש ברוך הוא מראה את קיומו באלפי ניסים לכל יום. ניסים קטנים, ניסים גדולים, וניסים שאנחנו בכלל לא יודעים שהם ניסים, כמו כל נשימה שאנחנו נושמים. אבל כשבניו של הקדוש ברוך הוא לא מכירים בניסיו, ונאבקים זה בזה, מעליבים זה את זה, ורוצים זה ברעת זה, במקום זה בטובת זה, לקדוש ברוך הוא יש דרכים אחרות להראות את קיומו, והוא יודע להיות כל קנה ונוקם. וזוהי רק הזרה, כי הקדוש ברוך הוא יודע לא רק לכתוב שבעה ילדים, אלא גם 6 מיליון יהודים. במשך 3 חודשים שרפו כאן יהודים זה את זה. והנה באה שריפה גדולה שנטלה חייהם של 7 נפשות, ולרגע קט כתבתה אש הנוראה, אש המחלוקת. ואם לא נפסיק לשרוף זה את זה, שהשם ישמור מה מחכה לנו. יהודים, העיירה בוערת, מותר להתווכח ואף לחלוק, אבל אסור לפגוע ולהשפיל ולבזות ולהלבין פנים ולשמוח לעד. בואו נכבה את השריפות שיצרנו, ובורא עולם יצמיח שושנים במקום לקטוף אותם. ואני אפתח בשיר היחיד שיכול לסייע לנו, יהודים מאמינים בני מאמינים, להבין את מה שהשכל והלב מתקשים להבין. ואפילו בהסתרה, שבתוך ההסתרה, בוודאי גם שם נמצא השם יתברך. גם מאחורי הדברים הקשים העוברים עליך, אני עומד. לאחר השיר, הפרסומות, סיפור אחד המרגשים שהיה כאן.
Ya file be yastude shebe so ihastude de vada yegam so im zu washem iz bubuda de ya file be yastude shebe so ihastude de vada shemes bubura ya file de yastubude shemes soy hastubude de vada egam so in su shemes bubura ya file de yastubude shemes soy hastubude da egam so nin su ashem iz bubura toy
ביום הקשה הזה סיפור מרגש. איך אני יודע איך הוא מרגש? כי כשערכתי אותו וכתבתי אותו אחרי שקיבלתי אותו ושמעתי אותו לא יכלתי לשלוט בדמעות שלי, וכשזה קורה אני יודע גם שהמאזינים והקוראים שלי גם זה קורה להם. אז בואו נתחיל. אני מתגורר בדרום הארץ, איש פשוט, הוא כבר לא צעיר, שומע את התוכניות שלך בקביעות, כך גם ילדיי הנשואים ובני משפחותיהם. אני כבר זמן רב רוצה לספר לך סיפור גדול שהתחיל בבלוק שלנו לפני יותר מ-35 שנה. הוא ממשיך עד היום הזה, ומכיוון שאני בקשר עם כל הנוגעים בדבר, אני מעודכן לגבי כל פרטי הסיפור. אני מדבר איתך על עיר דרומית לפני מהפכת התשובה, שסחפה את כולם. חרדים כמעט לא ראית, מסורתיים היו כולם, פחות או יותר, בעיקר פחות. היו לשמנו שתי שכנים, משפחות טובות, שהיו איתנו בקשר כמו כמעט כל דיירי הבלוק. קשר של חצי שכנים, חצי משפחה. הילדים למדו בבית ספר ממד או חילוני, חלק באו לתפילה בשבת, וכולם כולם עשו קידוש. יום אחד הגיע לבלוק מכונית, ובה שני חרדים צעירים. אחד מהם הרב אליהו דדון, שהיום הוא סגן ראש העיר בני ברק, והשני אחד בשם אברהם אריה. הם באו למשפחה בבלוק שלנו במטרה לרשום את אלי, ילד בן 11, למטיבתא. אלי ואבא שלו, בבר, ירדו והלכו לכיוון האוטו, ואז פגש אותם חבר של אלי, שמוליק. שמוליק דדון קוראים לו. גם הוא היה בן 11. הוא שאל את חבר שלו, אלי, לאן אתם נוסעים? אנחנו נוסעים למטיבתא בירוחם, לראות איך שם, אולי נרשם, אומר אלי. אולי גם אני אבוא אתכם, אומר שמואל. תבוא, אמרו שניהם. לא אלו בדעתם שאולי יש כאן איזה אבא ואמא, מישהו שצריך לשאול. הרב אליהו דדון אמר לשמואל, תראה, אתה צריך לשאול רשות את אמא. נכון, נזכר שמוליק וצעק, אמא! אמא ששמואל לא שמע. ואחרי כמה פעמים הצטרפו אליו אלי, החבר שלו, אבא של אלי, בבר, וגם הרב אליהו דדון. 1, 2, 3. אמא! אמא ששמוליק יצא לחלון. מה שמוליק הפרה? אמא, אני רוצה לנסוע איתם לירוחם. מה ירוחם נבעלה, אמא ששמוליק? מי האנשים האלה בכלל? בבר, אבא של אלי צעק, זה בסדר, גם אני נוסע איתם. זה משהו אחר. בסדר, שמוליק, אין בעיה. וכך הצטרף שמוליק לנסיעה, בלי שהאימא שלו אפילו יודעת לאן. הם הגיעו למטיבתא תירוחה, מסתובבו קצת, ואז נכנסו למנהל, הרב אברהם דדון, אחיו של הרב אליהו דדון, שגם הוא היום מתגורר בבני ברק. דיבר קצת עם אלי ועם אבא שלו, ואחר כך שם לב לילד הנוסף. מי זה? זה בא איתנו, אמר בבר. את זה כבר הבנתי, אמר אברהם, אבל אני שואל עוד מה קוראים לו. קוראים לו שמואל דדון, אמר בבר. רבי אברהם דדון קם ממקומו. דדון, אתה מדיילנה. מדיילנה, אתה משלנו. יופי שבאת. הסיור הסתיים, והם חזרו לעיר שלנו. בדרך אומר אלי לאבא שלו, זה נראה מקום טוב, אבל לא רוצה ללכת. למה לא תלך עם טוב? שאל בבר. זה פנימיה, אני אפסיד את התוכנית שאני אוהב בטלוויזיה, הוא אמר. בבר אפילו לא התווכח איתו. נכון, אמר, אתה באמת יצטרך לוותר. זה יותר מדי, וזהו, נסגר העניין. בבר הסביר לשתי אברכים, דדון ואברהם, שהמקום שלהם נפלא, אבל הוא מכיר את הבן שלו. הוא לא יכול לדרוש ממנו לוותר על משהו כל כך מרתק כמו התוכנית ההיא בטלוויזיה. הם הגיעו לבלוק שלנו, יצאו מהרכב, ואז שמוליק, הילד השני, ניגש לקדימה, אמר, אני כן רוצה להגיע למטיבתא ההיא, אולי תעלו להורים שלי לדבר איתם? על זה הם לא חשבו, אבל עלו. הייתה שיחה של שעה שבסופה רשמו הרב של שמואל את בנם למטיבתא בירוחם. שמוליק החל ללמוד במטיבתא, אלי המשיך ללמוד בממד, מהר מאוד ראו את ההבדלים בלבוש, בפאות, גם בדת. אבל שמוליק ואלי המשיכו להיות חברים. מהר מאוד נהיו בר מצווה. אבא ששמוליק אמר, אמר לי שהוא קנה לבנו תפילין משומשות מאיזה סוחר במחיר טוב. הוא סיפר לי ששמוליק יש דרישות של תפילין גדולות וחדשות, אבל בשביל מה צריך? הוא קטן. מה צריך תפילין גדולות? מה עוד שהיה צריך לקנות לו כובע וחליפה כמו איזה עורך דין? אם שמוליק היה מתעקש, יכול להיות שהיה מקבל מה הוא רוצה, תפילין גדולות, כי אבא שלו היה איש טוב ורך, אבל שמוליק היה ילד טוב בער שבע. לא לחץ. אז נשאר עם התפילין הקטן, המשומש. כשסיים את מטיב תתי רוחה, מחל שמוליק ללמוד בישיבת תפארת משה בבני ברק. היה מגיע אלינו עם כובע חליפה, התחיל לקבל כבוד בבית הכנסת. כי אצלנו בשבת הלכו עם ג'ינס וחולצה לבנה. כל מי שהיה עם כובע היה הרב. לשמוליק היה קומקום, שבו היה חוסך כסף. אם תשאל למה קומקום, זה סימן שאתה לא מרוקאי. מרוקאים תמיד שמעו את הכסף בקומקום ישן. לשמוליק היה את הקומקום שלו בבית של הסבתא, שם הניח את כל השטרות והמטבעות שחסך. הוא אמר שהוא מחכה לגיל 18, אז השתמש בכסף לעשות רישיון. כשהיו שניהם, אלי ושמוליק מגיעים לסבתא, היה שמוליק מראה לאלי את הקומקום, ואלי אומר, תגיד, איך זה שלא בזבזת כלום על אופניים, נעליים טובות, ספורט? שמוליק אמר לו, אני אוסף את הכסף לרישיון בגיל 18. אלי אומר לו, אז איך יש לך כוח להתאפק ולא לבזבז? לי אין כוח לזה. שמוליק יתאפק לא להגיד לו, נו, גם לא יכלת לוותר על התוכנית ההיא, לכן לא באת למטיבת. אבל הוא לא אמר לו את זה. כשהגיע שמוליק לגיל 18, הוא החליט לבדוק את התפילין שלו, שגם ככה חשד בהם. הבדיקה העלתה שהתפילין פסולות, ושמואל הבין שהוא צריך לקנות תפילין חדשות. אבל יש בעיה. תפילין עולות הרבה, עולות כסף. הרבה הרבה כסף. חשב שמוליק, חשב, הגיע לבית סבתו, לקח את הקומקום שבתוכו אסף מגיל 13 כסף, בשביל הרישיון, הביא לבלוק שלנו, שם פגש את אלי, שעמד בדיוק לפני גיוס. אלי מסתכל, אומר, רגע קומקום, שמוליק אומר לו, תרגיש. לקח אלי הקומקום, מזיז אותו, אמר, כבד, כבד. אתה עכשיו עשיר, יש לך כסף לעשות רישיון, ואני אין לי אפילו כסף לפלאפל. שמוליק אומר לו, יש הרבה כסף, אלי, אבל אני לא עושה איתו רישיון. אני לוקח את הכסף לקנות תפילין חדשות, כי שלי נפסלו. אלי הסתכל עליו פעם ועוד פעם, רצה לומר לו משהו, אחר כך הבין שאין לו מה לומר. אז לא אמר כלום. אתה, אני מכבד אותך, אמר אלי ודמעות בעיניים שלו. אני מתגאה שיש לי חבר כזה. תודה, אמר שמואל. גם אתה בחור טוב. אני תמיד חבר שלך. הם ישבו כמה רגעים בשקט. הלב של אלי נשפך דרך העיניים. הקומקום הזה. זה ריגש אותו עד דמעות. בסוף אלי אומר לו, תגיד שמוליק, אפשר לקבל את הקומקום? ומיד הוסיף, כמובן אחרי שתוציא ממנו את הכסף. מה תעשה בו בקומקום? שואל שמואל. לא יודע, אומר אלי, אולי זה יביא לי חשק לשמור כסף, אבל לא בגלל זה, אני רוצה מזכרת ממך. קח את הקומקום, אמר שמוליק, אבל אתה לא צריך מזכרת, אנחנו נהיה חברים גם ככה. שמוליק קוקן את הקומקום, נסע לבני ברק לקנות תפילין אצל סופר ירא שמיים. חלום הרישיון אותו טיפח מגיל 13 נגנז, אבל לא לזמן רב. מנהל ישיבה תפארת משה, הישיבה שבה למד שמואל, קראו לו הרב בנימין אליאס. הוא ידע על החלום של שמואל לעשות רישיון, ומי שראה שזה לא קורה בא אליו ואמר, שמוליק, מה עם הרישיון? שמוליק היה נבוך, לא ידע מה לענות. הרב אליאס אומר לו בעדינות, תספר מה קרה, אולי בזבזת את הכסף? שמוליק הרים קצת ראש, אומר לו, כן, משהו כזה. הרב אליאס לא הניח לו. אתה חייב לספר לי מה גרם לך לשבור את החיסכון, להרוס חלום של 5 שנים שאתה כל הזמן מדבר עליו. אחרי שקצת לחץ על שמואל, אמר לו, תמתין כמה רגעים, ואז הביא שתי זוגות תפילין. אלה התפילין שהיו לי, הוא מצביע על זוג אחד, בדקתי אותם, והן פסולות. אז קניתי את אלה, מהכסף בקומקום. ושמואל קרא לרב בנימין אליאס, נראה שזוג התפילין החדשות שקנה בכסף, שאסף פרוטה לפרוטה, מאז הבר מצווה שלו. לכזה דבר הרב אליאס לא ציפה, הוא פרץ בבכי קורע לב, בקושי יכול עלה לדבר. הוא לא האמין שיש לו תלמיד כזה, והיו לו אלפי תלמידים. הוא חיבק ונשק את תלמידו הנבוך ואמר לו, השם עדי שלא תפסיד מכך. אני אלווה אותך עד לחתונתך וגם אחרי זה. זה כבוד שיש לי תלמיד כמוך. יומיים לאחר מכן לקח הרב אליאס את שמוליק. אמר לו, בוא שנייה איתי לרחוב. בהפסקה זה היה. ברחוב המתין רכב ללימוד נהיגה. הוא הוביל את שמוליק לכיסא הנהג ואמר לו, תתחיל ללמוד. הכל עליי. שמוליק המשיך לשקוד על התורה שמקביל מלווים אותו הרב אליהו דדון והרב בנימין אליאס, שראו אותו כמו בן, והוא היה אצלם בן בית. ישיבת תפארת משה הייתה קרובה לביתו של הרב אליהו דדון בשכונת קהילות יעקב, ושמוליק היה מתארח שם בשבתות. כשהיה שמוליק בן 20 קרא לו הרב אליאס, הוא ביקש ממנו שיסיע אותו לחנות חשמל עושה שלום בחוב השומר. שמוליק, ברור הכרת הטוב, ביקש שיסיע אותו, הוא הביא לו רישיון. הם הגיעו לחנות, מי שזוכר, חשמל עושה שלום. הרב אליאס בוחר מקרר, תנור, מכונת כביסה, שילם עליהם 9,800 שקל, ואומר למוכר, את זה תרשום על שם שמואל דדון, ותספק לו את זה אחרי שיתחתן. זאת תהיה מתנת החתונה שלי. שמואל נכנס לשידוכים, הוא מהר מאוד התארס עם בחורה נפלאה, ביתו של ראש כולל חשוב. כל זה היה לפני יותר מ-20 שנה. אבל אני לא אשכח את החתונה שהתקיימה באשדוד, באולמי ארמונות המלך שלמה. יש דברים מעטים שמרוקאים מהדרום לא יכולים לסבול, האולמות בבני ברק זה אחד מהם. כל הבלוק היה בחתונה. כמובן גם בבר השכן שלנו ואלי חבר הילדות של שמוליק. ואבא של שמוליק שהיה נרגש ומלא גאווה בבנו, אמר לי שהרב אליהו דדון שקיבל ברכה בחופה, הביא לי בנו לחתונה סכום של $1,900, סכום עתק. באותם ימים הוא גם סיפר על מתנתו של הרב אליאס. הוא מעולם לא הצליח להבין את המסירות הזאת של האנשים החרדים לבנו. ללא תמורה, ללא רווח כספי, ללא פרסום. זה ריגש אותו עד מאות. עברו שנים, אחיותיו של שמואל הלכו אחריו וניסו לאברכים בני תורה. וכמעט בכל שבת נוחתת אצלנו משפחה גדולה של חרדים לבקר את ההורים, להביא להם נחת. ואלי, הבן של בבר, אפילו לא התחתן. אחרי כמה שנים בכולל שמוליק החל לעסוק בהוראה, בתחילה במטיבתא בנווה ארץ, מקום שגם אתה חיים ולדר לימדת. לאחר מכן במוסדות יקירי ירושלים, ועד היום תלמוד תורה כינור דוד בבני ברק. לפני כשנה אמר אבא של שמוליק שבנו הולך לסיים שס, ותהיה מסיבה לא גדולה בבני ברק, אבל הוא מזמין אותנו לבוא למסיבה. אמרתי לו שאם יהיה לי טרמפ אני אבוא כדי לתת לו ולבנו כבוד. ואז בבר התערב ואמר שהוא ייסע עם הרכב ויקח אותי. נסענו ביחד, אני בבר, הבן שלו אלי, הגיע עם מתנה עטופה כאילו לבר מצווה. בדרך בבר דיבר דברים טובים על שמוליק דדון. בסוף אמר, יש לי חלק בכל התורה שלו, כי אני זה שצירפתי אותו לביקור אז במטיבתא בירוחם. אם לא, מה יוצא ממנו? הוא רק אמר את הדברים וכבר היה ברור שזו הייתה טעות לומר אותם. היה שקט ברכב ואז אלי אומר, מה שנכון נכון. אני הלכתי לתוכנית שלי בטלוויזיה ומה יצא ממני? שנינו השתקנו אותו, מה קרה לך? אתה מצליח בעבודה? אמרתי, יש לי הרבה נחת ממך, אמר בבר. אלי שתק, אני צריך להקים משפחה, אמר, אני לא יכול להישאר ככה רווק. עוד שתיקה. בזה אני מסכים איתך, אמר בבר, אבל זה לא קשור. וכולנו ידענו שזה קשור ועוד איך. הגענו לאולם הקטן ברחוב אורליאן בבני ברק. אירוע נפתח על ידי הרב אליהו דדון, שגם אימן בכיסו את האירוע. דיברו ראשי ישיבת יקיר ירושלים ותפארת משה. שמוליק היה נרגש, סיים את המסכת, ולאחר מכן נשא נאום בו סיפר על הסטייפלר, ששאלו אותו, איך זה שאתה לא עשיר? אתה הרי עושה כל יום סנדקאות. ומה אמר להם? הספרים שלי הם לא עשירות? אני עשיר. וכאן החל הרב שמואל דדון להודות לאשתו על מסירותה, שסייעה לו לסיים את השס, והכריז, סיום השס הזה, זה העשירות שלנו. טרם סיים לדבר, ולבמה עולה איש חילוני עם כיפה, בידו מתנה עטופה. היה זה אלי, הבן של בבר. הוא ניגש למיקרופון ואומר, תסלחו לי שאני מתפרץ ככה, אבל אני אספר לכם מאיפה הגיעה השירות של חברי שמואל דדון. ואז החל לספר על הקומקום, שבו אסף שמוליק, שטר ועוד שטר, מטבע ועוד מטבע, מאז היא אותו בן 13. ואיך הוא אלי הביט בהרצה על כך ששמואל כובש את יצרו, ולא רוכש כלום כדי להגיע לחלומו, לעשות רישיון. איך חיכה ליום שבו ירוקן הקומקום מתחולתו. וכשסוף סוף הגיע הים הזה, היום הזה, לאחר כל כך הרבה שנים, כך סיפר אלי, התברר לי לתדמתי ששמוליק ויתר על החלום שלו בשביל לרכוש זוג תפילין מהודר. אז הבנתי איזה חבר מיוחד יש לי, וכבר אז לפני יותר מ-20 שנה ביקשתי ממנו שייתן לי את הקומקום הזה בשבילי. וכעת ביום הגדול הזה שחברי סיים את השס, הוא תלמיד חכם גדול, אני רוצה לתת לו מתנה, אולי לא יקרה, אבל יותר יקרה מהרבה מתנות. אלי קרא בתנועות מהירות את העטיפה, והוציא מהקופסה קומקום חלוד. ולא הייתה עין אחת יבשה בכל האולם, היו כמה שבחו בקול וסחפו את כולם. הסיפור הזה עם הקומקום פתח להם את הלב המרוקאי, שגם ככה הוא רחב, הכי רחב שיש. וכולם הבינו את המשמעות, כולם הבינו מה הם יכולים ללמוד מזה לעצמם. אנחנו חיים בקומקום רותח, וכל אחד יכול להחליט איזה חיים הוא מבשל איתו. ומה שאתה מבשל, זה מה שאתה מקבל. שנה חלפה מאז, במהלכה אלי החל להתחזק בדעת, לשמור שבת, להניח תפילין, להקפיד על מצוות. לפני כמה חודשים התארס עם אישה דתית, הם מתכוננים להקים בית שומר תורה ומצוות. והקומקום החלוד הזה, כמו הלב היהודי, עוד יוסיף להיות חם ורותח, עד סוף כל הדורות. ערב טוב לך, רבי שמואל דדון.
הלו.
ערב טוב לך.
ערב טוב, מבורך.
אתה הקשבת לסיפור.
שומע את הסיפור, שומע אותו ומתרגש גם אני בעצמי, למרות שאני בא למעשה.
כן, הוא סופר על ידי מישהו אחר, ואני היום בשיחה מוקדמת פניתי אליך ויקשתי ממך לעלות לשידור. ואני רוצה קודם כל להגיד לך שזה אחד הסיפורים, אני יודע מה זה סיפור מרגש, כי כשאני מתרגש, אני רושם אותו, שאני עורך אותו על פי מה שמספרים לי. אני יודע שברגעים האלה אני מעולם לא חשבתי שהמילה קומקום תרגש אותי ככה. קודם כל תספר לי, אתה היית ילד בעיירה דרומית במקום שכוח אל מבחינת דת, איפה למדת?
למדנו בבית ספר שילה בדימונה, ממלכתי דתי.
כן. ותגיד לי, אני רוצה לשאול, איך באמת מגיעים משום מקום, אני חושב על זה, על שתי אברכים שמגיעים, בוא נעצור איתך שנייה, ערב טוב לך הרב אליהו דדון.
ערב טוב וברוך.
קודם כל שניכם דדון, אבל אין שום קשר משפחתי, אני מבין.
נכון.
הרב אליהו דדון, אני מכיר אותך שנים. אני קודם כל, הפעם הראשונה שראיתי אותך בחיים, הייתה כשלימדתי בצף בחיידר, בשיקון, בשכונה, בחוב פרדו, 337. תפארת מרדכי, קוראים לזה. והדבר הראשון שראיתי אותך, ראיתי אותך דוחף איזה מין, כזה מין, אתה יודע מה אני מתכוון? קרוון כזה. לבית ספר סמוך שנקרא איש מצליח. אתה זוכר?
לא זוכר, אבל אם אתה אומר כנראה שזה מה שהיה.
כן, אני ראיתי אותך ככה, את העשייה הציבורית שלך, לא מתוך כיסא, אלא בשטח. ואני רוצה להגיד לכם, מזינים יקרים, הסיפור הזה פתאום הביא לי את הרב אליהו דדון, אני חושב ש-20 שנה לפני שהכרתי אותו. אתה היית במתמיתם לב לאחים או מה?
לא, אז היינו בפעילות דרך תלת.
כן. ואיך זה עבד? פשוט הלכתם לאיזה מקומות
אנחנו פעלנו שם, באמת הייתה אז הרגשה של שליחות. שליחות מאוד נמלעת עצום. לעשות כל מה שאפשר. הייתה פעילות ענפה ביותר שעשינו באותה תקופה. ושמואל היה אחד מיני רבים שאז לקחנו למטיב טוב. אני חושב ששמואל, הרב שמואל יותר נכון, זה מקרה קלאסי של המהפכה של תנועת ש"ס שהייתה בזמנו. דווקא היום, אחר הבחירות שמדברים על מהפכה חוזרת, אני רואה את שמואל כדוגמה, יש הרבה שמואליקים קטנים, שניתן להפוך אותם לתלמידי חכמים גדולים. אני רוצה לומר לך בנוסף לזאת חיים, יש הרבה מאוד סיפורים שהיו של אותה תקופה, רק בהבדל אחד ש... שאני חושב שהם לא פגשו את חיים ולדר, מישהו שימנף את הסיפורים שלהם. שמואל...
אני בדיוק רואה את זה, זה הרי סיפור בין 30 ומשהו שנה, ואף אחד כל, לא יודע עליו, זה כאילו עבר לך ליד היה, ואני מתרגשתי במיוחד, לא, דווקא, מהסקנות זה גם מאוד דבר גדול, אבל... הדבר האישי הזה שאתה מכיסך משלם והרב אליאס מכיסו זה משהו שהוא לא קורה, זה משהו שבאמת מיוחד מאוד את אנשי ציבור. ואני רוצה לעבור עכשיו לרב שמואל, מה זכית באמת? בוא, זה מפחיד אותי, אתה מול החבר שלך, ואגב זה מביא אותי ליום לאייפונים ולכל הסיפוקים המיידיים, ובעצם בגלל איזה תוכנית שהוא היה רחור אליה הוא הפסיד. למה אתה? אני מבין שגם לך היה את התוכנית הזאת. מה זכית באמת? ואני מבין שאחריך לך כל המשפחה שלך.
רב חיים, אני רוצה רק להגיד לכל המאזינים וגם לכם. לפני בערך 7 שנים, היה לי איזה זכות לקחת את רב מיכאל יהודה לבקוביץ' בימי שישי מהישיבה לבית רק הלוך.
אתה מילית את המקום של אח של הרב אליהו דדון.
ממש בימי שישי רק לקחת אותו, ותוך כדי, באחד הפעמים סיפרתי לו את הסיפור הזה, אמרתי לו את כל השתלשלות העניינים, והוא ממש בכה לי באוטו שלי, והוא אמר לי את המשפט הזה, והמשפט הזה נוקב וחדור במוחי. הוא אמר לי, תדע לך, לא באו בשביל אלי, באו בשבילך. המתנה משמיים הייתה שצריכים לבוא בשבילך ישירות. זה הסתובב שזה בא דרך אלי השכן. אבל כל מה שזה נעשה זה בא בשבילך בסופו של דבר. אני רוצה להגיד לכם שהחיבוק של הרב אברהם דדון באותו יום שהוא אמר לי מדיאלנה.
רגע, אני לא יודע איך להגיד את זה. אני ניסיתי לחזור על זה. מדיאלנה.
מדיאלנה.
מדיאלנה. אתה יודע, הרב אברהם, הרב...
היית כל הזמן בשכנות עם מרוקאים.
אני מרוקאי, אני חצי מרוקאי, נו. אני גם מוקף בדדונים. הרי רוזה, אחותך, הייתה שכנה שלי ברחוב הברבנל. ואני לא מצליח להגיד מדיאלנה, אבל בלב אני אומר את זה, זה בסדר. משלנו.
אני רוצה להחיבוק הזה. אני את הסיפור הזה, אני כל כך אני מכיר בקרוב. אבל כשאתה מספר את זה, זה כל כך מפעים ומרגש. אז זה גם ריתק אותי, ישבתי בשקט. זה נפלא, אני חייב לומר לך.
תראה, אני רוצה להגיד לך, אני באמת מתחבר לנקודות, אני מנסה כסופר לספר את הסיפור אחרת. אבל אני רוצה להגיד לך, שמולי, שהסיפור שלך, אני מבין שאתה מלמד היום בכינור דוד. אתה הולכים, אתה רואים אותך, אתמול פגשת אותך בבר מצווה גם כן, ואז בעצם דיברנו גם את כל הפרטים של הסיפור. ואני רוצה להגיד לך ש... הסיפור הזה הוא בעצם התחייה של זה המהפכה, המהפכה הזאת של לב לאחים, המהפכה של שס, המהפכה של קרן ישמח משה, הקרן הזה של הרב שטיימן, כל המהפכות האלה של הקירוב, של קירוב רחוקים, ואתה היום יש לך משפחה ויש לך אחים ואחיות שכולם הולכים, כולם חרדים, זה פשוט לא יומן, זה הסיפור כאן. אבל מעבר לזה יש את הסיפור הפרטי של הבן אדם שלוקח את הקומקום, אוי הקומקום הזה. תגיד לי, באמת כולם אמרו, סיפר לי כל המרוקאים היה להם קומקום, זה נכון? אתה מכיר את זה? לשים בקומקום זה חמוד, אתה יודע מה, גם אם לא נאמץ את זה. אבל איך באמת הוויתור הזה, הוויתור הזה על עכשיו בשביל רעיון, בשביל ידע, אני רוצה לשמוע על זה.
אני רוצה להגיד שבאותו מעמד שהיה לי, שאני חושב שעשיתי זה כל כך בלב שלם, אני גם יכול להיזכר ברגעים האלה כשעשיתי זה, כל כך עשיתי זה בתמימות שזה מה שצריך לעשות, כי אני חושב שחינכו אותי במטיפת השבירוחם 4 שנים, ואחרי זה בישיבה קטנה בתפארת משה. חינכו אותי וידעתי לאן אני הולך, מה המסלול שלי ומה הכיוון שלי. אז כשמגיע ניסיון כזה, אני חושב שהקדוש ברוך הוא עוזר להחליט. בלי זה, זה לא היה לי שום סייעתא דשמיא, והדחף הזה של כל העזרה של הרבנים שלנו, ורב אליהו דדון, שהוא שומע אותי עכשיו כרגע, ואין אומרים שבחו של דם נכונה, אבל כל עולמי אני חייב.
אני רוצה להגיד ש... אני שומע את כל עולמך, ואני רוצה להגיד לך שהרב דדון סירב לעלות לשידור. הוא ממש,
אני רוצה להגיד לך...
אבל רגע אחד. אנחנו יוצאים לפרסומות, ואנחנו נחזור ממש דקה, פרסומות, ונחזור.
עכשיו איתכם, עצות מהחיים, עם הסופר חיים ולדר.
כל חיים תמיד.
חזרנו אליכם, כאן חיים ולדר, אחרי הסיפור המרגש הזה של הרב שמואל דדון. נמצאים איתנו לקו רב שמואל דדון והרב אליהו דדון, אין קשר ביניהם. אני רוצה להגיד לכם, במהלך ההפסקה אנחנו מקבלים הרי תגובות גם באתר שלנו, וגם יש אפליקציה של כל חי. בחיים לא קיבלתי כל כך הרבה תגובות, כמה שסיפור ריגש וכמה שהוא מחזק, הוא מחזק גם אנשים. בעיקר כתבה לי, היא אומרת, זה דבר שצריך ללכת לכל האברכים שיתרמו, וכל יתרמו מזמנם, לא כסף, זמן, ללכת לפריפריה, ללכת ולקרב, ללכת ו... אבל היום כבר לא צריך ללכת כל כך, הפריפריה עצמה מלאה באברכים. הרב דדון, מה באמת נכבה בנו בשנים האחרונות שלא רואים דברים כאלה?
אני חושב שהיום דווקא בשינוי מה שהיה בעבר. בעבר אז היה שממה רוחנית באזור הדרום וכלל בכל הפריפריה. היום ברוך השם ישנם כוללים במוסדות בכל מקום. צריך פשוט שהאברכים יצאו מהכולל בשעות הערב, יש כאילו מאמץ בקהילה שהם מסביב, הם לפעמים לא רוצים לעשות את זה. תראה מאמץ קטן, אני הרי הסתפקתי לענות לשידור בעניין הזה. כי באמת אני חושב שזכויות כאלה אסור לפרוט לקטנון. אבל אני חושב שעליתי שידור רק בשביל המוסר הסקל שאפשר במאמץ קטן לעשות מהפך גדול. לכן עליתי לשידור. אפשר לעשות את זה גם כיום, בכוללים שנמצאים, בכל המקומות שנמצאים, במיוחד באזור הצפון, באזור הדרום, שיש, אחרי הכל, חסר את האנשים האלה שיעשו את העבודה הזאת. כשיעשו את העבודה הזאת, יצאו אל השטח, יראו כמה פירות אפשר להוציא מהנוער שלנו. לכן, אני חושב שצריך לעשות מעמד. שמואל דדון היה מה ניתן לעשות ואיפה להגיע. אני חושב ששמואל הגיע לממדים, שאני חושב שהוא תלמיד שעלה על רבותיו, ואני רוצה לך ברמה אישית, בלי כל קשר, שאני, יש לי איזה ספק מסוים, או שאני רוצה לדעת משהו שאני פשוט לא זוכר בו, זה נמצא הכתובת שלי אחת, שמואל, אני שואל אותו, והוא בדיוק מדייק, גם בדף, גם במקום, פשוט...
שמואל, לסיום, לקראת סיום, אני רוצה, מעניין אותי, הילדים שלך, אני משאר מכירים את הסיפור הזה. ההורים שלך,
הם שומעים את זה גם
שהם גרים, כן, כן, ואני רוצה להגיד לכם, ילדים, אתם יכולים להיות גאים באבא שלכם, כי השאר רוח הזאת, קודם כל, שסיימת שס, כבר שווה לקום בפניך, אבל כל התיאור, כל הדרך שהגעת לשם, הבנייה הזאת, אני רוצה גם לדבר חזרה קצת לתקופת הניסויים שלך, כי אני מכיר אצל אבא שלי. אבא שלי, ששם יריך ימיו את שמותיו, היה גם עוזר להרבה זוגות צעירים שככה בתחילת הדרך. אני באמת ככה, אני רוצה לדעת מהצד השני, כי אני רוצה שאנשים שמקשיבים לי יבינו מה זה עושה. אני יודע מה זה עשה, ואני רוצה שתספר מה זה עשה הדבר הזה שאתה יוצא עם בן אדם, והוא מזמין בשבילך מקרר מכונת כביסה, תנור, ועוד לא התחתנת בכלל, עוד לא התארסת אפילו.
אני רוצה רק להוסיף עוד איזה עניין בנושא הזה של, של, של התנור, מכונת כביסה וכל הדברים. כשהוא אמר לחשמל עושה שלום, מי שכולם מכירים בחוב השומר, איפה שהיה...
הוא כבר לא קיים, אבל מי
שהכיר... לא קיים, זה כבר לא קיים. ופשוט מאוד, הוא אמר את זה לחתונה, אבל הוא ביקש שכבר כל הדברים יעברו לבאר שבע. ולמעשה הסיפור היה שכל הדברים עברו לבאר שבע דרך החברות המקוריות של וויסטנגאוס וכל זה, שהם הגיעו ישר לבאר שבע לבית של סבתא שלי, הוקצה חדר לאחר שלושה חודשים כבר אני...
מה זה עשה להורים שלך? מה זה עשה להורים שלך?
זה פשוט, זה לא יאומן. זה פשוט מאוד לא יאומן מה שזה עשה להם. זה לא יאומן, הם פשוט מאוד לא האמינו שיש כזה... אהבה לתלמיד, אי אפשר לתאר את זה, כמה שאני אנסה להסביר, אי אפשר לתאר את הדברים האלה, זה דברים שבפנים.
הרב שמואל דדון,
אני רוצה להגיד לכם
אנחנו מסיימים, אז בוא בקצר, כן.
הרב רפאל כהן הוא זה שקידש אותי, וגם לא מגיע הרבה ישר כוח, כי ממנו קניתי את התפילין.
יש לנו 20 שניות לסיום השעה. אני רוצה להודות לך רב שמואל דדון, אני רוצה להודות לך רב אליהו דדון, וגם לרב בנימין אליאס שהיום חזר מחול ולא יכל לעלות לשידור. ריתקתם אותנו, אבל מעבר לריתקתם, התוכן הגדול שהיה בסיפור הזה, זה לא עוד סיפור, זה אחד הסיפורים שלי. להשתמע, כל טוב, ואנחנו נמשיך את התוכנית בשעה הבאה. תודה לכולכם.
עצות מהחיים עם הסופר חיים ולדר.
אנחנו בשעה השנייה של עצות מהחיים. השעה הראשונה באמת הייתה עם סיפור מאוד מאוד מיוחד, שעד עכשיו אנחנו מקבלים עליו תגובות בלי סוף. יש לנו הרבה תגובות באפליקציה שלנו. פשוט למי שיש, פשוט נכנסים לאפליקציה שנקראת קול חי, ואפשר להגיד מה שרוצים, להגיב תגובות. אפשר גם להיכנס לשידור החי, זאת אומרת אני יכול לראות את זה אונליין ולהגיב. אפילו מישהו מציע פה שעל המוזיקה שיגידו דברים, כן, בעד, נגד. ואני רוצה לפתוח את השעה הזאת עם ספר חדש שיצא, לא לי, לא זה ציירת שכותבת קומיקס, אבל מה שמצא חן בעיניי והיה חשוב לי, אני אתחיל ככה מהסוף. יש יהודי שקוראים לו יחזקאל אסחייק. רב יחזקאל אסחייק היה בעצם המשבק, מה שנקרא, הגבאי של הרב, המנהג, תקראו לזה איך שתרצו, העוזר הראשי של הרב שך. והוא כתב ספר על חיים בריאים. זה ספר שאני קראתי אותו, ואני מנסה ככה ליישם אותו, לא בהצלחה לצערי. עכשיו באה סופרת, ציירת, ועשתה מהספר הזה קומיקס. עכשיו שתקשיבו, כשאני שמעתי על זה אמרתי לעצמי, מה כבר יכול להיות מעניין מקטע של בריאות, של אוכל ושל אכילה נכונה, תזונה נכונה, איך אפשר בכלל להפוך את זה למשהו מרתק, לאיזה סיפור. אבל המסע האמיץ של אביגדור בעצם הביא אותי גם למסע שאני כבר אומר לכם, חלק מהדברים התחלתי ליישם, ואני מביא את זה במיוחד ככה, כי זה משהו שכשיש משהו טוב אני אוהב ככה להמליץ עליו, ופה אני רואה את זה מבין אלפי ספרים שיוצאים, ואגב אין לי שום קשר לזה, לא, גם לא בהצעה או לאור שלי, סתם כי ראיתי והתלהבתי. אז החלטתי גם להעלות את הסופרת לשידור. ערב טוב, שירה כהן.
כן, ערב טוב ומבורך.
אז בואי תספרי קודם כל על הספר שלך, המסע האמיץ של אביגדור.
דבר ראשון, אני רק יודע גם על התוכנית וגם על הסיפור הבאמת מאוד מאוד מרגש.
תודה.
מאוד נהניתי לשמוע.
כן.
הספר הזה בעצם, הפרט שחסר פה בפאזל זה שאבא שלי הוא העורך של הספר של הרב יחזקאל חי. חיים בריאים כהלכה.
עכשיו הבנתי.
זהו, והוא לפני נראה לי 3 שנים העלה את הרעיון הזה שבעצם אם אנחנו לא נביא את את ההבנות הבריאותיות לגיל הקטן, אז כמה שההורים ידברו ויטיפו זה לא עוזר. בעצם לחשוב על ילד בן 7 או 8 או 10, להגיד לו היום להפסיק עם האורח חיים הלא בריא, זה נשמע די לא מציאותי.
כן, בדיוק היה לי חבר שהייתי קטן, שהוא היה מקבל, אתה לא צריך, תצחקו, היה מקבל כל יום סנדוויץ', והסנדוויץ' שלו היה ככה, חפילת שוקולדה, ואותה היו מכניסים בין 2 כריכים, וכך הוא היה אוכל את זה.
רגע, זה מאחד הספרים, לא?
לא, שום ספר, לא כתבתי את זה עדיין בשום ספר. אז באמת, בואי תשכנעי באמת ילד לא לוותר על הערימות של הממתקים, אם לא תרמו את זה לילדים עם תסמונת דאון. איך עושים את זה? אבל אני רוצה להגיד לך, התוכנית שלי, אם את יודעת או לא, עוסקת הרבה בחינוך, ו... אני אורי חינוך ועצות ותזונה נכונה ותזונה נפשית נכונה, וגם פחות אולי על אוכל, כי אני לא מבין בזה.
כן.
אז אני מאוד הייתי רוצה ככה, במילים קצרות, כי אין לנו הרבה זמן, להסביר איך זה עובד בשטח, איך את עושה את זה.
תראה, יש לילדים תכונה מאוד מאוד מופלאה, שהם באמת מאוד כנים ואמיתיים. וכשהם שומעים משהו, אני רואה אצל הילדים שלי, שהם באמת, לפחות אחד מהם נורא חובב מתוק. וכשאתה אומר לו לא, ואסור, וזה לא בריא, זה לא מדבר אליו. גם תגיד לילד, אם תאכל ממתקים ולא תאכל אוף, אז לא יהיה לך כוח. זה לא מדבר אליו, כי הוא רק כשהוא אוכל שוקולד, הוא נהיה פצצת מרץ, וכשהוא אוכל אוף, הוא בא לו לישון. ובספר הזה, א' כל זה בא מכיוון הילד, זה לא בא מכיוון מבוגר שבא ומנחית הוראות, אלא יש פה סיפור על ילד, שיש איזה יצור דמיוני בשם ליבו, שהוא דמוי לב אנושי, שמחבר בין ה... מציאות הרגילה של בית ובחיידר עם הילדים וכל מיני התמודדויות חברתיות לבין עולם בדיוני שהוא נכנס לתוך הגוף של עצמו ורואה בתוך מערכת העיכול מה קורה כשהוא אוכל שוקולד או הוא מכניס אותו לתוך סיפור על גנרל בורקה שמשתלט על הארמון וסותם את כל המעברים ועם השומן הרבוי ומה קורה וילד שמבין את התהליך פשוט מתחבר לזה
אני, האמת היא תצחקי אפילו מבוגרים לא מבינים את התהליך הזה הורי בורק, אז עזוב אותי, כן. לא, הם לא מבינים את התהליך.
לכן פתחת שאת קראת את הספר שהרב ישחק ולא הצלחת ליישם, אז אולי הקומיקס באמת יכול לעזור לך.
אולי, אני גם ילד קצת. חוץ מזה שאני מרוקאי מהשעה הקודמת, אני גם ילד קצת מהשעה הזאת. כן, אוקיי.
אז לא, אני מקבלת תגובות מדהימות בסגנון, מעשית מה ששנים של דיאטניות לא צריכו לעשות. ילדים, הילד שלי פתאום הודיע, לא, אני אוכל רק כמחמלה. מה זאת אומרת, כמחלבן נהיה בצק בבטן, ואני לא... אני רוצה להתחיל לאכול ירקות.
טוב, תקשיבי, ממש הכנעת אותי, אני חייב להגיד, זאת אומרת, באמת, את צודקת. זה מדבר, זה מדבר.
הרבה יותר מהמבוגרים,
הם פשוט
לוקחים את זה, זה גם בצורת עלילה. זאת אומרת, יש פה סיפור שהוא עלילה חוץ מהסיפור הבריאותי. עלילה שהיא די עלילה יותר רגשית חברתית, ובתוך כדי העלילה, מדי פעם הילד נשאב לתוך העורקים, יש כל מיני סיפורי ביניים כאלה, עם המון צחוק, עם זה הומור.
יפה.
והנחיות, אחת הדיאטנית התקשרה לאותה ואמרה, למה אין הנחיות מסודרות בסוף כל קטע שיסבירו לילד מה לעשות? אז אמרתי לה, היא מספסת את כל הנקודה, אם אני אתן הוראות, הילדים יעזבו את הספר. אני רוצה ספר שלא ההורה אומר לילד, תשב, תקרא, זה חשוב. אלא ספר שהילדים חוטפים אחד מהשני כי זה מתח, כי הם רוצים, כי זה מעניין, וזה נכנס מהדלת האחורית.
תשמעי, קודם כל, זה באמת, אני רוצה להגיד שזה לא, זה לא ספר, זה מוצר בריאותי מהדרגה הראשונה. את יודעת מה? אני באמת, כשאת, אני ראיתי את הספר ולא, ראיתי כמה עמודים ראשונים, חייב להגיד, לא את כולו. ואני הבנתי, אני את הספר הראשון מכיר, אני הבנתי את החשיבות שלו, ובמילים שלך הסברת בצורה הכי אפקטיבית. למה הספר הזה צריך להיות באמת הספר של הפסח בשביל כולם? אני רוצה לומר שלפני שנה נדמה לי יוצאת, לפני שנה זה היה עוד שנתיים, גם הייתי שם.
הוציא משם, את השנה שעברה.
אוקיי. אז באמת תצליחי, תראי, אני סופר, אבל אני כשאני רואה מישהו שעושה עבודה יפה וגם מתעורר אצלי קינת סופרים, אבל אתם יודעים שקינת סופרים היא קינה טובה, כי היא יוצרת רק טוב בעולם ויוצרת פרגון וגם רצון גם שלי גם להשתפר יותר. אז באמת אני מאחל לך הצלחה, ואנחנו נשמיע כאן את השיר, ואכן פרנסתנו, ואכן פרנסתנו. אומר לי המפיק שישמעו את זה 5 פעמים, אבל אני בתוכנית שלי לא ישמענו את זה הרבה שנים, ולא יודע, זה הדבר שעולה לי לראש שמתאים, כי לא מצאתי שום דבר על אוכל. ואכן פרנסתנו, אנחנו צריכים לדעת גם
משהו על אומץ. אני אומרת שהמסע האמיץ, שזה באמת דורש הרבה אומץ ללכת ולעזוב את הרגילים הישנים.
אוקיי, תיקחו את זה לאן שאתם רוצים, אבל זה עדיין נשאר, ואכן פרנסתנו. תודה רבה.
תודה רבה.
והסיפור האמיץ של אביגדור שווה.
תודה.
מיד אחר כך פרסומות ומאזינים כבר על הקו הרבה זמן.
Oy panasaseinu yod khor khovo behamelayu lo yitzar khu am kho bisisrugu oy 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 zel ze lo yile am akhay oy Oy panas sein mi od khor khu te hamle yu lo voy star khu am kho bisis ruve oy 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 ze lo ze lo ile am akhri we be saying in the holy shbish they ban us so Oy, panas sein. מיד חור חור בהמלאיו לובו בו יצטרחו עמכו ויסיסרו ויל יוי יוי זה זה לוי לעם אחרי הוי והוכי אוי פת הססי
עכשיו איתכם, עצות מהחיים, עם הסופר חיים ולדר.
כל חיי תמיד איתי.
אנחנו עם מאזין או מאזינה, ערב טוב.
ערב טוב.
כן.
שמי חנה מירושלים, אני פשוט רציתי להתייחס לסיפור של הרב שמואל דדון שהיה בשעה הקודמת, שאני התרגשתי מאוד לשמוע את התוכנית, והרגשתי פשוט מחוברת. אני בטוחה שעוד הרבה ירגישו כמוני שנהיה.
את לא מבינה כמה תגובות מגיעים אליי, לא הגיע לנו אף פעם. אי אפשר שנחנקים מדמעות, הם כותבים.
אז תדע לך שאני ממש, הוא עזר לנו רבות, ואני יודעת שהוא עזר לי עוד הרבה.
את מדברת עליו, כן, כן.
כן, כן, על הרב דדון בעצמו. אני פשוט מרגישה את הסיפור שכשהוא נכנס לישיבה, את כל הסיפור שלו, אז כשם שגמלו איתו, כך הוא גומל להרבה הרבה ילדים, נערים, צעירים. כל הזמן הוא רק על חסד ובמסירות ובענבה. רציתי לברך אותו מכל המשפחה שלנו, הוא יודע אם הוא שומע אותי, ישר כוח גדול על כל מעשיו, ויזכה לראות דורות ישרים ההולכים בדרך התורה.
טוב, תודה, תודה.
אני התרגשתי מאוד ואני מקווה שכולם... הרבה הרבה, אני יודעת שעכשיו דיברו איתנו פה בירושלים, כמה שזה נגע להם הסיפור.
תודה, תודה לך, תודה. אני רוצה לרשום פה כמה הודעות. יש פה, חיים ולדר היה באותו אירוע, בגלל זה הוא מתרגש, לא יודע מה זה, סיפור מחזק, סיפור מגניב, יש לי דמעות בעיניים. יש פה מישהו שכותב על הפתיח שלי. סיבה ותוצאה שרמזת מערכת בבחירות מלאת ריבים שהובילה לשריפת שבע תיאורים. החוק שכלנו מהשגה בדברים כאלה, לא נאמר בזדיפה חלילה אלא בתמיה אמיתית, קטונתי. חס ושלום, אני לא הזכרתי את ה... לא אמרתי תליתי הבאה, אלא באתי ודיברתי לא על הבחירות כי אם על... תופעות של פגיעה, ביזוי, השפלה, שמחה לעד, שלא צריכות להיות. היה לנו שריפה גדולה פה עכשיו, ואנחנו צריכים, תרשו לי, אנחנו מותר לנו להתחזק, לא להאשים אף אחד חס ושלום, שברור שכשיש השריפה כולם אשמים, ואנחנו צריך לא להפסיק לחפש אשמים. אני באמת לא מחפש, אני רק רוצה שיהיה שקט ויהיה רוגע. אוקיי, אנחנו עם הטלפונים שלנו 1-900-529-2993, האמת היא שלא מסרתי פה את הטלפון, 1-900-529-2993. יש לנו כאן, אז זהו, מישהו כותב פה, הטאט שהיה בקרבון עם אור מרדכי, כן, שלידו היה איש מצליח, אני לימדתי שם, אתם רואים, אני התבלבלתי בתפארת מרדכי, אבל כולם מן, אתם רואים שהמאזינים שלנו יודעים. כל הכבוד לכם על הסיפור, יש לנו פה כל כך הרבה, האמת היא שהאפליקציה הזאת מכפילה בצורה בלתי רגילה את ה... את התגובות שלנו. עכשיו, יש לנו שאלה לגבי, אני רואה כאן, אנחנו מסדרים, עושים את הסדר פסח, ויש לנו ילדה בת 10 שפשוט מתחמקת. מתחמקת מהעבודה, אנחנו מנסים להביא אותה, מנסים לגרום לה לסדר, והיא פשוט לא שם. אז תראו, אני אגיד לכם את האמת, אני מאוד מאוד מסתפק בדברים האלה, מפני שמצד אחד, אתם יודעים, יש לי את הצד הסמכותי שבא ואומר, צריך לשים ילד למקום, ולא לתת לו להתחמק, והוא צריך לעשות מה שצריך לעשות. צד שני, יותר מדי היו לי ילדים או ילדות שהגיעו אולי מקרים קשים, שבהם ילד הפך למנודה. וכאן, לכאורה, באמת יש כעס מאוד מאוד גדול. למה שאתה תתחמק? מצד שני, אנחנו צריכים לדעת, להיזהר, עדיין הכעס לא יכול לגרום לנו להפוך ילד, להשפיל אותו ולפגוע בו. אני הייתי מציע תמיד, קודם כל, כן, אנחנו אסור לנו לוותר, ואסור לנו להתייאש מילד, ולפעמים ילד רוצה שיתייאשו ממנו, וזה הכיף שלו שישב בשקט, וכאילו נעים לו להיות פרזיט. זה אנחנו לא יכולים לאפשר. אבל אני הייתי מציע לכולם פה, לשלב בין הסמכות ההורית שגורמת לילד שהוא צריך לעשות, לבין ממש הקפדה לא להגיע להשפלה, רדיפה, רמיסה של הילד, שאנחנו נרוויח מן הכלום. אנחנו גם הילד לא יעשה, וגם אנחנו ניתן לו את התירוץ לא לעשות. אנחנו צריכים פשוט מול הילד, בלי שום ביזוי והשפלה, להודיע לו את הרשימה של מה שהוא צריך לעשות, וברגע שהוא לא עושה, אנחנו נבחר איזה האנשה או איזה תשלום, שאותו משהו שאכפת לו מאוד, וככל שאנחנו בתקופה יותר לחוצה, אז העונש יהיה יותר, ועל זה כן נקפיד. זאת אומרת, זה, בואו תלמדו משהו, השפלה פוגעת בנפש, עונש איננו פוגע בנפש לעולם, עונש לא פוגע בנפש. ואני רוצה להגיד לכם, היה לי בדיוק עכשיו סיפור של, האמת היא שאני לא יכול בעצם לחשוף אותו, אבל אנישה של בחור על משהו שלא, לא משהו נורא, משהו ש התחמקות מלהיות בישיבה בגלל סיבות מסוימות. בהתחלה ניסיתי לעזור לו, כי היה זה עונש מדי גדול בעיניי, וכשפניתי לרב הישיבה, אז הוא הסביר לי, אמר לי, תראה, יש פה הרבה בחורים שעמלו ולמדו, וכמה בחורים הרשו לעצמם מה שנקרא קצת ליהנות, להשתובב, להסתובב. אם אנחנו נותנים להם להשתתף באותו אירוע שנאסר על אותו ילד, אותו בחור, אני את זה מסך אנחנו מוסרים. עכשיו, ברגע שהבנתי שלא מדובר בבחור אחד אלא כמה, וברגע שהבנתי שבאמת יש פה בעיה אמיתית של מישהו שעשה מה שבא לו כאשר אחרים למדו וזירו אותו, ועכשיו הוא בעצם יקבל את אותו פרס שכולם קיבלו על זה שהם למדו, אני חשבתי שזה יהיה בעיה, ולכן הסברתי לבחור, אמרתי לו, תשמע, זה באמת יכול להיות בעיה. זאת אומרת, אני לא רואה בזה משהו שהוא פוגע בך, אני חושב שזה משהו ש... לכן אני מציע גם בקטע הזה של פסח, אני מציע ש באמת אנחנו נדע לשים את הגבול בין העסקה של הילדים, בין דרישה מהילדים, לבין אי פגיעה נפשית בהם. זה מאוד מאוד חשוב. ואנחנו, אתם יודעים, מגיע הפסח, ושיר שהרבה הרבה זמן לא שמענו כאן, והיא שעמדה, של אהרון רזאל, או יונתן רזאל, אני בחיים לא יודע מי זה מי, אבל שניהם מוכשרים בטירוף. הטלפונים שלנו זה 1-900-52-92-93, ואני לא יודע אם אתם יודעים, אבל האחים רזאל הם לא סתם מזמרים, הם מוזיקאים. אתם יכולים לראות בשיר הזה קונצרט. המוזיקה שלו היא לא סתם מוזיקה. תקשיבו, אני מתמכר לזה.
והיא שעומדו לבסינו ולא נו שלא איכות פלבות ומד עולנו לחלוצנו ומד עולנו לחלוצנו
והיא שעמדה לבותינו והיא שעמדה
הטלפונים שלנו 1-900-52-92-93. אפשר להיכנס לאפליקציה. הנה חיים, ישבתי כל הזמן הסיפור ובכיתי. מגיע לכל חי צלש גדול על האפליקציה הזו. אין דברים כאלה, סיפור מחזק, כל הכבוד לתוכנית. יש פה ממש, אפשר גם לקפות יותר ארוכות.
צריכים להכיר את זה.
אנחנו עם מאזינה, ערב טוב. כן,
ערב טוב.
ערב טוב לך.
שלום הרב ולדר.
שלום.
רציתי לשאול את הרב, לי יש ילד מגיל 4.5, ילד שמתקשה בשפה ומוטוריקה גסה. עכשיו הילד נמצא כרגע בגן שפה. לנו יש בעיה איתו כי שבועיים מיד אחרי תחילת הלימודים, המנהלת של הגן סיפרה לנו שהילד הכי מתקשה בקבוצה. חשבנו שאולי זה משהו שחולף, שכבר תראה את היכולות שלו, נכון, אנחנו מודעים לקשיים של הילד שלי, וחשבנו שאתה יודע, שיראו קצת את הדברים הטובים שבו, אבל ככה אנחנו חווים לאורך השנה ש... כי הוא מדגישים לנו כל הזמן כמה קשה לו וכמה הוא לא משתלב וכמה קשה וכמה קשה. וזה עושה לנו את הרגש המאוד מאוד שרוצה לבוא ולקחת את הילד שלנו משם. ואני כאילו שואלת את עצמי מה הכי נכון לעשות. האם לתת לילד להישאר שם? כי הוא בסך הכל נראה שהוא מרוצה. אני לא יודעת מה, כאילו, מה הקריטריון של ילד להיות מרוצה בגיל הזה. אבל... הוא הולך לגן לא בקשיים, והוא חוזר נראה מרוצה. מצד שני, כאילו, זה התמודדות, אני בתור אמא מעלה אותו להסעה עם לב דופק, אומרת, רגע, מה טוב לו, לא טוב לו, אולי עדיף שישאר איתי אפילו בבית, עד שנמצא לו שנה הבאה מסגרת יותר מתאימה.
עצה טובה שלי, תקשיבי לי טוב, הילד מרוצה, תשאירי אותו. אל תשימי עליו, גם אם לא כל כך מרוצה, לא לגמרי, אבל אם... ילד ממש לא מוצא את עצמו, אז צריך לחשוב על מסגרת אחרת. אבל כל עוד ילד מרוצה, תאמיני לי, מסגרת רגילה הכי טובה. אני רוצה להגיד לכל המאזינים שלי, תקשיבו לי טוב, כל עוד אני טוען שמהפכת ה-PDD ו-FBD ו-HED וכל השטויות האלה הרסו אלפי ומיליוני ילדים בעולם. בעולם שלנו, שלא היה את כל ה-ABCDEFG, איך אומרים, קטלגו את הילדים, אז היה מטומטם אחד, סליחה שאני אומר, על כל מיליון ילד. היום הפכו ילדים נורמליים לטיפשים, זה מה שמרגיז אותי. ואני אומר לכם, גם ילד טיפש צריך להיות במסגרת רגילה, ככה אני חושב. אני חושב שכולם היו צריכים להיות במסגרת, מפני שמסגרת היא משהו שבעיקר התנהגותי, ולא מעניין אותי שילד לא ילמד מילה. אני מכיר בעל פה אנשים שהיו יכולים להיות בנתחי החברה, אבל מכיוון שהיו בדור הקודם והם היו בתוך החברה, יכול להיות שהם סבלו קצת, אבל הם התחתנו רגיל והם הקימו בתים, אפילו אם הם לא היו מבושלים הם התבשלו בתוך המסגרת. זו דעתי. ואני רוצה להגיד לכם, גם ילד תסמונת דאון, נכון כמה שיותר לשלב אותו במסגרת רגילה. כי ילד עם תסמונת דאון שנמצא במסגרת רגילה, מתנהג אחרת מילד עם תסמונת דאון שנמצא בתור מסגרת של תסמונת דאון. אז כל שכן, בן בנו שכל שכן, הילד שלך, שהוא ילד רגיל, מתקשה קצת בסדר, הוא מרוצה, תשאירי אותו מצידי שלו עם מילה. נברור התשובה?
זה סתם שאלה. הרב לא בעד, נגיד, ללכת לשנה אחת למסגרת שיתנו לו טיפולים אינטנסיביים, נגיד בשפה ובמטורקה גסה.
אז אני אומר, גן שפה, תראו, גן שפה, כאשר ילד באמת יש לו בעיה אמיתית, אובייקטיבית, אני בעד לקחת שנה, כאשר אנחנו, אבל אני מעיז לומר, שאם השנה הזאת יגרום לו לא לחזור למסגרת הרגילה, אז אפילו את זה לא. אין, אבל אני מקווה, אם אפשר להחזיר אותו חזרה, אין בעיה. אבל אני מאוד, אני יודע שהרבה ייחסו עליי, אבל זו הדעה שלי, ולא רק הדעה שלי, אני פועל על פיה שנים. ילד צריך להיות במסגרת רגילה. הוא צריך לראות ילדים רגילים, הוא צריך ללמוד מדרכיהם, כי בסופו של דבר מה שקובע זה לא ה-IQ, אלא ה-EQ, האינטליגנציה הרגשית של ילד. זה הכל.
טוב, תודה רבה, הרב.
אנחנו עם הזינה נוסף יותר ערב טוב. אוקיי, פרסומות ונחזור.
עכשיו איתכם, עצות מהחיים, עם הסופר חיים ולדר.
אז קודם כל ככה, לפני שאנחנו עם התקפה של מאזינים, חשוב לי ככה, בכל אופן, לחדד את מה שאמרתי מקודם. אותה מאזינה שאלתה, אבחון צריך לעשות. את צריכה לעשות אבחון כדי לשמוע מה שאומרים על הילד. אם אומרים משהו מאוד מאוד חריף וצריך באמת שנה, ואז אמרתי להוציא אותו למסגרת של גן שפה, אני בעד. אבל זה בתנאי, כמו שאמרתי, שהוא יחזור לאחר מכן למסגרת רגילה. אני רוצה להציר כאן באופן כללי שמסגרת רגילה מחנכת ומעצבת את אישיותו של הילד, ומסגרות אחרות הן יותר נותנות לו כישורים אחרים. עכשיו, אל תמלטי, לא רק את, אני מדבר על כל המאזינים שלי, אל תכניסו את הראש בחול. כן תדעו מה קורה לילד שלכם, אבל אחרי שאתם יודעים מה קורה לו, תבדקו טוב טוב את ה... האם זה נכון, האם הצער שווה את נזק המלך. עכשיו יש לי המון המון תגובות על הנושא הזה של, על הסיפור שהיה. כותבים לי, במקום כפרה תגיד משינדורה, גמרת על הסיכוי שאתה אשכנזי. אני לא יודע מה זה, אם אמרתי זה נכון. יש פה כמה מחמאות על הדיאלנה, דילנה, שזה משלנו. דילנה, אני יודע, עכשיו דרסתי את הכל. יש לי ככה המון המון תגובות על התוכנית, על הסיפור המרגש שהיה כאן. אני רוצה להגיד לכם, הרב שמואל דדון ורב אליהו דדון, באמת קידשתם שם שמיים. אנחנו נרוץ למאזינים שפשוט גודשים את הקווים. ערב טוב.
ערב טוב.
ערב טוב.
שלום, מדבר מאיר. הלו?
כן, כן, מאיר.
דבר ראשון, אני תלמיד של הרב, והרב לימד אותי כמעט שנה, זה סגירת מעגל לדבר עם הרב. וכהקדמה לשאלה, רציתי להעביר מסר דרך הרב, שבזמנו כשהייתי תלמיד של הרב, היה לי, נראה לי פעם יחידה בתור ילד, שהיה לי רבה, שהרגשתי שאומנם הוא מבוגר, אבל... הוא היה ילד
כמונו,
והוא מבין אותנו. זה היה
הרגשה ש... תודה. אז הנה, אז יש לנו עדות על זה שאני קצת ילד. עוד מעט עדות של אני מרוקאי, ואז אני מסודר לגמרי.
לא, לא. בדרך כלל הילד מסתכל על מבוגר, כאילו מישהו שבכלל לא היה, הוא לא מבין אותו, לא היה אף פעם ילד. והרגשה הזאת היא עברה, וזה נתן המון.
אז זהו, ברוך השם, אני היום כבר סבא, ואני מקווה שכל נשמתי באפי, אני אהיה בי משהו מהילד.
זה נותן המון המון, אני זוכר את זה עד היום, זה עשה לי המון, נתן המון לחיים.
תודה, תודה.
אני גם היום עוסק במלמדות, ואני עדיין צעיר, אבל התחלתי למילואי מקום, זה דבר שנשאר לחיים.
אוקיי.
עכשיו, יש לי שאלה, יש לי ילד... בגן חובה, והוא צעיר לגן, הוא מהקטנים בגן, ויש את הדילמה, כן לעלות אותו לכיתה א', לא לעלות אותו לכיתה א', אז אני מבין שזה לא על רגל אחת, אבל אני רוצה לשמוע את העיקרון, עיקת שכל ולהבין דברים הוא מצוין, ובכלל רגשית, אז כמו שתמיד, אז הגננת הזאת אומרת שכן, וזאת אומרת שלא, אם יש לרב איזה כלל,
אני רוצה להבין עוד פעם את השאלה שלך.
יכול להקל בהתלבטויות האלה.
ההתלבטויות בין מה למה? תמקד.
מבחינה רגשית הוא יחסית, הגננת אומרת שבגן יחסית הוא התנהג כעדיין קטן.
והשאלה היא?
המחשבה שלי זה... הוא נמצא בגן, אז ההתנהגות בהתאם.
אוקיי, אבל השאלה אם להעלות אותו לכיתה א' או להשאיר אותו בגן או מה?
כן, האם יש מה להפסיד מה שנקרא כאילו...
הוא קטן או גדול בגן?
הוא קטן בשנה.
אני תמיד בעד להשאיר עוד שנה. ובלי קשר לכלום. את הילדים שלי השתדלתי שיהיו גדולים בכיתה ולא קטנים בכיתה. אז הנה תשובה לך. גם אם אין לך בעיה, זה תמיד טוב. היום, זה לא אני, יש במשרד החינוך, אומר שיש לחצים של הורים תמיד להשאיר. אני נגד, לאן אתה ממהר? תשאיר אותו. אבל אם הוא קטן, ודאי שתשאיר אותו. בלי ההתלבטות, אני עוקף אותה בכלל.
אוקיי, יש עוד נקודה שאולי תוסיף לזה, בהתחלה, בתחילת השנה הוא מאוד מאוד, עכשיו אני אעלה לכיתה א', עכשיו אני אעלה לכיתה א', וזה שלב השנה, פתאום כל פעם שדברים איתו, אם כן יוער, כאילו,
ש... אז אני רוצה להגיד לך שגם אם הוא אומר, עדיין אומר את זה, אפשר לילד, אפשר כך להגיד לו, יהיה לך כדאי וכו' וכו'. אוקיי, אז יש לך תשובה?
יש לי תשובה, כן, ואם אפשר עוד משהו קצר, על אמת, אני מבין שעל שקרים של ילדים, יש לי בת כיתה א', ובעיקר אצלה זה מתבטא הבכורה שלי, על שיעורי בית, אין לי היום, אין היום שיעורי בית, ובדברים כאלה. אז אני מבין שהדבר הראשון זה חינוך של ההורים, שאם הם יהיו אמיתיים לגמרי, כנראה שחסר גם לנו.
אוקיי, הנושא של שקרים, אני תמיד אומר, פשוט יש לנו המון מאזינים, ולא פייר ככה לתת לשאלה אחת, שתי שאלות. התשובה היא נורא פשוטה, הנושא של שקרים, עדיף לא ללחוץ ילד לקיר ולהוכיח שהוא שקרן. אתה לא הרווחת כלום, הרווחת ילד שקרן. הרעיון הוא לא להתייחס למה שהיא אומרת, כמו ששוטר שתופס אותנו על פלאפון, ואנחנו אומרים לו, רק גירזנו באוזן, אז הוא לא הולך להניש אותנו על זה שיקרנו, אלא אומר, תשמע, חביבי, דיברת בטלפון, אני עדיין מעניש אותך. ילד שאומר שעשיתי שיעורי בית ולא עשה, הוא אומר, לא, הנה ראינו, לא עשית, בוא תעשה. לא להתייחס לשקר, לא לגרום לשקר, להיות נוכח. בסדר? אז תודה.
אני אגיד שהדבר האחרון, מה שהיום עצמו, שהדבר הכי חמור אצלנו זה אמת.
אני מציע לו, אמת זה דבר חשוב, אני מציע לך לא להפוך את הילד לשקרן, לא ייכנס לזה. זה, אני אסביר את זה בפעם אחרת. תודה לך, תלמידי לשעבר, הבלתי ידוע, ואנחנו עם מאזין נוסף, ערב טוב. ערב טוב.
הנה.
רגע, לא שמענו אותך, התחילי עוד פעם.
אני רוצה להגיב על המאזינה הזאת שעלתה בשביל גן שפה. דבר שנה, הבן שלי גם היה לו איזושהי בעיה. התעקשנו להשאיר אותו במסגרת, והיום הוא שנה נוספת בגן. הוא ילד שהשתלב, שמדבר כמו שצריך, שנכנס למסגרת בצורה לא רגילה. אם היינו לא מתעקשים, היינו מעבירים אותו כן לגן שפה, הגננת אמרה בעצמה, היא לא יודעת איפה הוא היה היום. זה ילד שעבדנו איתו המון, 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 נתנו לו, השקענו בו, והיום הוא משולב במסגרת רגילה. ואנחנו רואים את השיפור, אין כמו ילד במסגרת רגילה. זה סתם דבר אחד. עכשיו, רציתי לשאול. יש לי ילד בן 4.5 שכל דבר קח לו המון המון זמן. הוא מקבל את הבגדים בבוקר, והוא יכול לשבת איתם חצי שעה ולהסתכל עליהם עד שהוא מתחיל לזוז. איך אנחנו עוזרים לו להיות יותר מהיר?
כעיקרון, תבדקו קודם כל שאתם לא מדי מהירים ולא מדי מלחיצים. זה תמיד אני טוען. לפעמים אולי...
אנחנו קצת מהירים.
אז יאללה, כאילו בואו תיתנו מקום למישהו שהוא קצת יותר איתי. אני שוב מספר את הבדיחה הזאת של אחד שנסע, תני לספר בדיחה, תני לספר פעם בדיחה. היה פעם אחד שנסע בכביש אחד, אשתו מתקשרת אליו ואומרת לו, תקשיב, יש פה רדיו מספרים שזה אחד נוסע נגד כיוון התנועה בכביש אחד. הוא אומר לה, אחד, יש פה מאות שנוסעים דרך כיוון התנועה. וזה אני עונה למי ששואל, אומר לי, הילד איתי, הילד מהיר? תבדקו על עצמכם. אז, וגם אם אתם לא, והוא קצת איתי, תנו לו את המקום הזה.
זה לא קצת, זה אדישות, אני לא יודעת מאיפה זה בא. זה ממש אדישות, זה לא...
בן כמה הוא?
זה הרבה דברים מעבר.
בן כמה הוא?
קרוב לחמש.
אני הייתי מניח לו בגיל כזה. בגיל כזה הייתי מניח...
כי זה גם... לפני דעתי,
תראי, אתם תקבלו, אני אגיד לך משהו, תתחילו להלחיץ אותו, פתאום הילד תחיל לגמגם ולמצמץ ולעשות טיקים, תעשי לי טובה, תרגי, אם את רוצה תלכי לאומנות כזה מין של ריפוי בעיסוק, מה שנקרא, בדלת האחורית, לא באופן הישיר לחוץ הילד, לא מביא טוב, נקודה. אנחנו עם מאזין אחרון, אני חייב פשוט, אני סליחה שאני עונה, תודה לך. אנחנו עם מאזין נוסף, ערב טוב. ערב טוב, כן.
שלום, רציתי לשאול, איך אני מזהירה לילד בן 5 דברים מסוכנים, בלי להפחיד אותו. נגיד, אני מזהירה אותו לא להיכנס לבד במעלית, ופתאום הוא לא רוצה להיכנס גם איתי, כי זה מסוכן. או שאמרתי לו שאסור להרים אבנים כי יכול להיות נחשים, ופתאום אני עוברת מאבן ואמר לי, אמא, יש פה נחש וזה. איך אני...
אז יש לך ילד חרדתי?
לא, בכלל לא, רק...
זה מה שאת אומרת.
אם אני מסבירה לו. כאילו שאסור להיכנס במעלית, כי זה מסוכן לילד לבד.
אז זה לוקח את זה יותר מדי זה? כן. לא נורא, אני לא רואה שזה, אז שיפחד מללכת לבד במעלית. אין לי בעיה עם זה, אני רוצה להגיד לך משהו.
אבל הוא לא רוצה להיכנס גם איתי במעלית.
אז הוא, אבל הוא כן רוצה. אז הוא לא רוצה, אבל הוא כן נכנס. הוא כן נכנס. נכון? הוא לא עולה לבד, את מכניסה אותו.
כן, לפעמים הוא אמר לי, אני עולה
ב... אז הוא אמר, לא נורא, אבל את תדאגי שהוא לא... אני רוצה להגיד לך משהו. אבא שלי הפחיד אותנו המון מים, ממים. אנחנו סחנאים מאוד טובים, באמת, אבל זה עשה לי רק טוב שפחדתי להיכנס, כי אחרת הייתי מגיע לעומקים, וגם את ילדיי. אז הם הולכים לים, אבל הם מפחדים. מותר לפחד ממים. מותר, איך אבא שלי אומר, מותר לפחד מאשר להיבהל. אז לא צריך להיות חרדתי, אבל מותר להזהיר, חייבים להזהיר. גם אם המחיר הוא מה שאת אומרת, והמחיר הוא לא, את לא משלמת מחיר מדי גבוה, משלמת מחיר מאוד נורמלי. אני מאוד מודה לך, ואני מודה לכל המאזינים שלא עלו פה, ואני מתנצל בפניהם, היה פה תוכנית עמוסה בסיפורים, ברעיונות, אבל אנחנו ניפגש פה עם ירצה השם שבוע הבא. לא יהיה שום שינוי, אני מאמין ש... מאמין שלא יהיה, כן, אומר קליגר שיהיה. תודה רבה לנו, תודה רבה לשי פופובסקי, תודה רבה לדוד קליגר. ושבוע הבא בעוד תוכנית, אני מקווה בשבוע קצת יותר טוב, בעוד תוכנית של עצות מהחיים, כאן חיים ולדר. בערב לא פשוט, נקווה שיהיה לנו שמח יותר, בערב הבא ובערבים הבאים, עד פסח. להשתמע.